איסרו חג שמח. איסרו חג, אגב, זה רק בדרך אגב, הערה קצרה, זאת הנקמה שלנו בחוץ לארץ. כתוב מפורש בירושלמי. על הפסוק ביחזקאל, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, אלו שני ימים טובים של גלויות. אם כן, אנחנו שחוגגים את איסרו חג ולא יום טוב שני, אנחנו מרגישים את עליונותה של ארץ ישראל על חוץ על הארץ ביום הזה. טוב, אבל עכשיו נחזור לנושא שלנו, אנחנו בפרשת נשא. פרשת נשא היא הפרשה הראשונה בספר במדבר העוסקת בבעיות המדבר. כן, כפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, ספר במדבר הוא ספר הבא לטפל במצב של עם ישראל בבעיה. כלומר, עם ישראל שיצא מן הנורמליות שלו, זקוק לטיפול מיוחד, הוא טיפול המדבר, וספר במדבר כל עניינו לטפל בבעיות האלה. ועל מנת להיפגש עם הבעיות של המדבר, צריך קודם כל איזושהי נורמה מתוקנת, שמתוכה אנחנו יכולים לצאת אל הבעיות של המדבר ולהתמודד איתן, וזאת הפרשת במדבר עושה. פרשת במדבר עוסקת במפקד. מפקד שבא לספור מי הם בני ישראל, מהו הסדר בתוך המדבר מסביב לאוהל מועד, כדי לתת איזושהי יציבות לקראת ההתמודדות עם המשברים של המדבר. פרשת נשא היא הפרשה הראשונה המטפלת בפועל בבעיות של המדבר. כן. המפקד דווקא זה הסדר, זה הפך הבעיה. כלומר, מצב של יציבות, איזושהי נורמה של יציבות שמתייחסים אליה, מאפשרת להתמודד עם בעיות המדבר בהמשך. פרשת נשא היא ההתחלה של הדבר הזה. פרשת נשא אף היא מתחילה קודם כל במפקד גם כן. נשא את ראש בני גרשון גם הם, ואחר כך בני מררי. באמת זה לא מובן, כשאנחנו רואים את חלוקת הפרשיות, למה להשאיר את בני קהת בתוך במדבר פרשת, ובני גרשון ומררי בפרשת נשא? כן, החלוקה נראית לא מתאימה, כשההסבר הוא פשוט מאוד. כן, בני קהת שייכים אל הסדר היותר אילאי, הם נושאים בכתף. זה לא שייך, זאת אומרת, סוג כזה של אילאיות אצל בני לוי איננה שייכת לבעיות. מה שאין כן, בני גרשון ובני מררי הם נושאים לא בעגלות, לא בכתף, אלא בעגלות. העגלות זה כלי עזר, כלי עזר לנסיעה. כלומר, זה כבר מצב שבו האדם איננו יכול לבדו למלא את התפקיד המוטל עליו, הוא זקוק לסיוע. האדם הזקוק לסיוע הוא תחילתו של האדם החלש, והאדם החלש הוא זה שמעניין אותנו בפרשה הזאת. כמובן, כפי שאמרנו בפעם שעברה, הבעיות הם, כן? כן, להם, לבני קהת לא קשה. בני קהת לא קשה. אני מדבר על נושאי הקרשים. בני גרשון ובני מררי, הם נושאים לא את כלי הקודש, הנושאים את נושאיהם, הם נושאים עד רבה את הקרשים ואת האדנים ואת היריעות, כל זה כבד. הם אינם יכולים לעשות את זה לבדם, הם זקוקים לעגלות. אם כן, זה אדם, זה הבלטת חולשתו של האדם, בני גרשון ובני מררי, ולכן פרשת הבעיות מתחילה דווקא בבני גרשון. ופרשת בני קהת שייכת לבמדבר, איפה שאין בעיות. ברור, כאן אנחנו בפרשת נשא, כאן יש צורך בנשיאה, באלף, כן, לשאת את המאמץ של האדם. אם כן, יש התחלה של בעיה, השורש של הבעייתיות מתחיל כאן. וכמובן, גם הסברנו את זה בשבוע שעבר, אנחנו לא מטפלים בבעיות של הכלל לפני שטיפלנו קודם כל בתיקונו המוסרי של היחיד. אמנם התגלות השכינה בישראל מתחילה מן הכלל אל הפרט, אבל כשאנחנו באים לתקן, אנחנו מתקנים מן הפרט אל הכלל, כפי שלימדנו הרב צבי יהודה, שכשבאים לחנך, קודם כל מתקנים, מתחנכים למידות טובות, לתיקון המעוות במובן של הפרט, ומתוך כך עולים אל המגמות הכלליות, ולא להפך. אם כן, פרשתנו תעסוק בתיקון בעיותיו של הפרט. כן. בגדול שימושה. יש ספרון כזה, גדול שימושה. כן. אז שמה זה מובן. מישהו שאל את הרב צבי יהודה, איך אתה אומר לנו לתקן קודם כל את עצמנו? הרי אתה כל הזמן מלמד שהכלל קודם לפרט. אז הוא אומר, בדרך תיקון הנפש, הפרט קודם לכלל. אך היית בספר הקדוש גדול שימושה, שמעט הרב אברהם רמר, זיכרונו לברכה, ששימש הרבה את הרב צבי יהודה. אם כן, בפרשה אנחנו מטפלים קודם כל בבעיות של הפרט. עכשיו, הבעיות של הפרט, יש לנו כאן איזשהו מפתח, כי בעיות הפרט הן רבות מספור. יש המון בעיות לפרט. כן, כל מי שעשה קצת בחינוך יודע שכל אדם ואדם יש לו את הבעיות שלו, ואי אפשר לדמות את הבעיות של זה לבעיות של אדם אחר. כמו שכתוב גם כן בספר הקדוש גדול שימושה, שמישהו אמר לרב ציודה, הבעיה של תלמיד זה דומה מאוד לבעיה של תלמיד פלוני שכבר טיפלנו בה. אמר לו הרב ציודה, אין מדמין בטרפות זו לזו. כן? כלומר, בעיות של הפרט זה בעיות מסובכות ביותר. כך כתוב בספר גדול שימושה, עוד מקור. טוב, עכשיו, אם כן, הבעיות של הפרט הן מסוגים שונים, אבל בכל זאת התורה משתדלת לתת, נותנת לנו מפתח כללי להבנת סוגי הבעיות השונות. והכל נלמד ממציאות עם ישראל במדבר. במדבר עם ישראל היה חונה מסביב למוקד אחד של קדושה, הלא הוא בית המקדש, המשכן, המהלך בתוך המחנה. ולפי זה אפשר להבין שאם לכל אחד מישראל יש מקום משלו במרחק נתון ובזווית נתונה ביחס לקודש, זאת אומרת שהיציאה מן הנורמליות שלו מכריחה אותו לזוז לכיוון זה או אחר ביחס לנקודתו הנורמטיבית. כלומר, כשאדם משבט ראובן נמצא במצב נורמלי, יש לו מקום קבוע במחנה, במחנה ראובן, בזווית נתונה דרומית ביחס למשכן. כן? כשאותו איש משבט ראובן נסתבר באיזושהי בעיה פרטית, עליו לזוז ממקומו. כן? כלומר, הקרבה אל הקודש או הריחוק מן הקודש, זהו המפתח לתיקון בעיות הנפש של היחיד. ישנם מצבים, וכאן התורה מדריכה אותנו בהדרכה הראשונה, שבהם צריך להרחיק את האדם מן הקודש. כן? זה פסוק מפורש בפרק ה', פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם, ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. כלומר, ישנו מצב שבו להיות קרוב אל הקודש זה דבר מזיק. אתה יותר מדי מודע לעניינים שבקדושה. אנחנו מבקשים ממך להתרחק מעניינים שבקדושה, ובתוך כך אתה תתוקן. כן. זה אותו הדבר. ברור שהרחקה זה גם כדי שלא יתאמה את המחנה, וגם כדי שהוא יתוקן. הרי אנחנו משלחים את המצורה מחוץ למחנה. עד מתי? עד שיתקן. כלומר, גם בפרשת מצורה למנו את זה. הבידוד זה כדי שהוא יוכל לחזור בתשובה. כלומר, הוא יותר מדי מעורה בחברה, ולכן הוא יותר מדי מדבר לשון הרע. אז הוא גם מזיק לחברה, גם מזיק לעצמו. אומרת התורה, בדד ישב מחוץ למחנה, אז הוא יוכל לשוב אל עצמו. ודווקא לערב אותו יותר מדי בחברה ובשכינה השורה בישראל, הדבר הזה הוא רק נזק בשבילו. לכן התורה אומרת להרחיק אותו.
כן. את הקשר במה שהרב אמר שהוא בעצם קרוב לקודש לבין מה שכתוב פה להרחיק את
זה בדיוק אותו הדבר. מה זה להרחיק מן המחנה? כן, המחנה זה המקום שבו שורה שכינה. אם כן, זה מקום קדוש, והיה מחניך קדוש.
זה מצד שהוא תמה, לא מצד שהוא קדוש.
נכון, זה בדיוק.
הוא מתקרב אל הקודש, זאת אומרת, הוא הצליח להגיע לזה, מתוך הקדושה שבו.
אז זה בדיוק העניין, ואם אין בו קדושה, ואם אין בו קדושה,
אז אומרים לו להתרחק.
שיתרחק כדי שיתאר מטומתו. כן? כלומר, למדנו את זה גם לגבי מצורע, שלפעמים מגע עם דרגות של קדושה שמעבר לכוחו של האדם, זה מה שמתמה אותו. נכון? זוכר את זה? כן, לגבי אז עוזיה מלך יהודה, הוא רוצה להיות כהן גדול, מיד נצטרה. זאת אומרת, הוא נכנס אל מקום קדוש מדי בשבילו. זה גרם לטומאתו. אם כן, התיקון זה שהוא יצא מן המחנה, יחזור לבריאותו. וזה גם מבחינה נפשית, פסיכולוגית, זה מאוד ידוע, שישנם הרבה סיבוכים שנובעים מקרבה יתרה אל הקודש. למשל, ישנם מצבים שאדם כל הזמן שואל את עצמו, זה מותר או זה אסור? זה מותר או זה אסור? זה טוב לשאול ככה או לא? זה טוב. את כל אדם באשר הוא אדם צריך לשאול את עצמו אם מעשיו הם טובים או רעים, כלומר מותרים או אסורים. אבל הדבר הזה גם יכול להביא לידי עצבנות. יש מצבי נפש בעייתיים, אובססיה, כן, שנובעים מזה. אז אומרים לאדם, התרחק מזה. כן, זה עוד לא הזמן שלך. אתה יותר מדי עצבני בזה. כן.
למה זה צריך להיות כלפי חוץ, זה שהוא צבוע, קוראים את זה כלפי חוץ. זה שהוא מעורב מדי ושהוא קרוב מדי
לשכנה,
זה בעצם
בינם
ובין
השדשות. למה זה צריך להראות את זה כלפי חוץ? כלומר, בימי המדבר, היחס המקולקל אל החברה הוא יחס מקולקל אל הקדוש ברוך הוא. מפני שהשם שוכן בתוך ישראל, רואים את זה. וגם המשנה במסכת אבות אומרת את זה, כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. זה הולך ביחד, כן? ואהבת לרעך כמוך, אני השם. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, עניין אחד. כן?
כן.
כן, ודאי, יש סוגים שונים של טומאה, אבל כאן התורה כללה רק שלושה סוגי טומאות בכוונה, כי אלה הם שלושת הקטגוריות של הריחוק: צרוע, זב, טמא לנפש. הצרוע שמקולקל מבחינת כישרו החברתי, זאת אומרת הוא מדבר לשון הרע לפי חז"ל, כלומר יחסו אל הבריות מקולקל לחלוטין, הוא יוצא לגמרי מחוץ לשלושה מחנות ויושב לבדו. מה שאין כן הזב, עזב לא כל כך השם במה שקורה לו, זאת מחלה, עזיבה. ולכן הוא פסול מלהיכנס למחנה לוויה, הוא מותר במחנה ישראל. וזאת משום שזאת טומאה שאפשר היה שלא להגיע אליה, אדם יכול, אם הוא שומר את עצמו, להיות בריא ולא חולה, לא שמר את עצמו, יש מידה מסוימת של אשמה, עליו לחזור אל תוך מחנהו, כלומר אל תוך מחנה ישראל, ולא אל תוך מחנה לוויה, כדי לתקן את עצמו. מה שאין כן תומת מת לעומת זה, תומת מת באמת האדם לא אשם. מה אפשר לעשות שיש מתים בעולם? זאת אשמה אמנם שיש מוות בעולם, אבל זאת אשמה כללית. מאז חטא אדם הראשון יש מוות בעולם. לכן אפשר לומר, האשמה שיש לאדם בזה שהוא תממת איננה האשמה שלו, היא האשמה הכללית של האנושות. ולכן הוא מסולק רק ממחנה שכינה ולא ממחנה לוויה. כן? ולכן התורה חילקה את הריחוק הזה לשלושה מחנות: מחנה שכינה, מכאן מסלקים תממת, מחנה לוויה, משם מסלקים זב, מחנה ישראל, משם מסלקים את המצורע. בואו, ככל שיש לו יותר אחריות ישירה, כך הוא זקוק יותר לריחוק מן הקודש. מדוע? כי ככל שאדם יותר קרוב אל הקודש, הוא מרגיל את עצמו לתלות בקודש. כלומר, הוא מתרגל לוותר על אחריותו האישית ואומר, הקודש יטפל בזה. אומרים לו, אבל כיוון שאתה מקולקל, עליך לחזור ליטול אחריות על עצמך תחילה, מחוץ למחנה, ואז תשוב. אם כן, זאת ההדרכה הראשונה של התורה, שקרבה יתרה אל הקודש מזיקה לאדם. זה דבר שלא תמיד מודעים אליו בעולם הדתי. חושבים שכל חיסרון בא לידי תיקון על ידי תוספת קדושה. עד רבה, לפעמים החיסרון בא לידי תיקון על ידי מיעוט קדושה. זאת ההבחנה הראשונה.
איך עושים מיעוט קדושה? נניח אדם שמרגיש שהוא
יותר מדי קדוש, אז אומרים, אז תצא מזה.
מה הוא צריך לעשות?
פחות חומו. זה כבר שאלה בשביל הפדגוגים. כלומר, איך המחנך ידריך את החניך. למשל, זה כמו ש היו אנשים שהיו באים אל הרב צבי יהודה והיו אומרים לו, זה נמצא במערכה הציבורית, כן? היו אומרים לו שאני כבר רוצה לקיים מצוות. אז הרב צבי יהודה היה אומר לו, לא, עוד לא הזמן. כן? ודאי, עד כדי כך. יש אדם שעוד לא בריא, עוד לא קשיר לזה. אז מה, אתה רצת לקיים מצוות כשאתה לא תיקנת את זה? היה פעם איזה בחור שהתעקש אצל הרב ציודה, אמר, אני רוצה לקיים מצוות, אני רוצה ללמוד על מצוות. והרב ציודה תמיד אמר לו, בוא נלמד על אמונה, עניינים כלליים, מחלקת אמונה, מכון מאיר וזה. פעם, תוכנית אמונה, מכון מאיר, זה הבית של הרב ציודה, כן? היה אומר לו, בוא נלמד עניינים האלה. אני רוצה מצוות, אני רוצה מצוות. כל כך התעקש, יום אחד הרב ציודה אמר, אתה יודע מה, בסדר, נלמד מצוות. הוציא ספר המצוות להרמב"ם מהמדף, הוא אמר, נו, בוא נקרא מה המצווה הראשונה. המצווה הראשונה, להאמין בשם. טוב, אז הוא הבין, סגר את הספר, חזר ללמוד ענייני אמונה. לפעמים זה מזיק, בוודאי.
כן. למה ככל הרב אמר שקרבה יתרה על הקודש מזיקה, ולמה ככל
שזה
יותר תלוי באדם על
הקודש? משום שהקודש מרגיד לי תלות, ואני קרבת אלוהים לי טוב, אז אני מוותר על העצמיות שלי כשאני קרוב אל הקודש.
אבל למה ככל שזה יותר תלוי באדם על הקודש
יותר תלוי לקודש? כי הוא זקוק ליטול אחריות על עצמו. כלומר, אם הקלקול נובע מעצמו, סימן שהוא לא לוקח אחריות על עצמו, לכן מרחיקים אותו ממקום שבו הוא יכול להיות תלוי בקודש, כדי שייטול אחריות על עצמו. כן.
תממת לא תלוי בו בכלל.
תממת זה קצת תלוי במינו, כלומר במין האדם. האדם הראשון חטא, יש קצת מזה בכלל האנושות. כלומר, יש איזו אחריות על החיסרון הזה שיש בעולם. לא היינו אמורים למות. יש תומת מת, זה מזכיר את אבונו של האדם, באשר הוא אדם.
אותו דבר גם בן אדם שהוא לא תממת, יש לו את אותו חיוב הזה של ה...
מה? מי שלא תממת מותר להיכנס מחנה שכינה, מה הבעיה?
אני אומר, זאת אומרת, זה שזה תלוי בו, בגלל האדם הראשון, אז זה
תלוי... זה קצת תלוי בי גם כן, מדוע לא הצלחתי לסלק את המוות מן העולם? יש משהו שאחראי, יש לי קצת אחריות בזה.
אני קצת לא מבין, זאת אומרת, אם זה תלוי בו, בבן אדם, זה תלוי גם בבן אדם שהוא לא תממת. אם זה לא תלוי בבן אדם, אז הוא לא צריך לצאת ממחנה שכינה, זה קצת...
לא, אני הגעתי לידי מגע עם המוות, כן? נתמתי למת. באתי לידי מגע עם זה. זה מזכיר את אבוני. או? כלומר, יש איזה חיסרון שאני נפגשתי עמו, המתמה אותי. מה שאין כן, אבנים, גם כשהן נוגעות במת, אינן נתמעות. כי אין להם שום משמע בנושא. כן? הלאה. מה? כל... התומה היא פונקציה של קרבה אל עולמו של האדם. ככל שדבר יותר רחוק מעולמו של האדם, ככה תומה שולטת בו פחות. מאכל, זה כבר תוקן על ידי האדם. כן, כלומר, זה כבר שייך לעולמו של האדם, לכן נטמא. ולכן גם כלי ברזל שייך לציוויליזציה, נטמא. אם כן, זה הסוג הראשון של הטיפול. כמובן שיש סוג שני של טיפול שהוא בדיוק באופן כותבי הפוך לטיפול הזה. וזה מחלות נפש שבאדם הנובעות דווקא מריחוקו מן הקודש. הוא יותר מדי רחוק מן המקדש. אז הוא התרגל לזלזל בענייני קודש. הוא התרגל לזלזל בערכים שיש במקדש וכו' וכו'. אז יש כאן סוג שני של טיפול. אומרת התורה בפסוק ה', פרק ה', פסוק ה', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל בשם ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, פחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל, להשיב האשם אליו, האשם המושב לשם, לכהן, מלבד אל הכיפורים, אשר יחפר בו עליו. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. טוב, יש כמה פסוקים פה לא ברורים, אבל קודם כל, על מה מדברת הפרשה? הפרשה מדברת על אדם שהתחייב במעילה. כלומר, הוא גזל והכחיש את זה שהוא חייב את מה שהוא גזל, והוא נשבע על שקר, אז הוא חייב להביא קורבן על מה שקרה אשם גזלות. צריך להביא קורבן על זה ש... הוא השתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא לשקר כדי לגזול. הדבר הזה, זה שאדם מוכן בכלל להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא לשקר כדי לגזול, זה מראה על זלזול בשם השם. הוא איננו מודע לחשיבות של שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, ערכי הקודש רחוקים ממנו. לכן הטיפול הוא דווקא לקרב אותו אל הקודש. מה הוא צריך לעשות? להביא קורבן. ברגע שהוא מביא קורבן, זאת אומרת, השבת הגזלה איננה רק דבר ממוני, גזלתי אז אני מחזיר למי שגזלתי ממנו, שזה בעצם רק בעיה חברתית, עניינים של בן אדם לחברו. כאן אני גם זקוק להיפגש מחדש עם הקודש. הייתי כל כך רחוק מן הקודש, שזלזלתי בשם, שינמם. ולכן אני זקוק להיפגש מחדש עם מקור, עם המקום שבו שוכן שמו של הקדוש ברוך הוא, כדי להתוודע לחשיבות של השם הזה. זה טיפול בסגנון אחר. כן? כלומר, זה אדם, הוא אף פעם לא נכנס לבית כנסת. טוב, אז תיכנס. נכנסתי, וואו, איזה, כמה קדושה יש כאן. כן? יש גם סגנון כזה, כן? שאדם פשוט אינו מודע למציאות של הקודש. צריכים לקרב אותו. כן. אחר כך. כן, כלומר, כל תרופה יש לה תופעות לוואי. צריך לרפא את תופעת הלוואי. המצורה היה הרבה זמן בחוץ, אז הוא התרגל להיות בחוץ. אז אומרים עכשיו תיכנס פנימה. אם כן, זה הסוג הראשון של הטיפול. כמובן, יש כאן הפרשה הזאת של אשם גזלות, היא חזרה על אותה פרשה בספר ויקרא. אותה פרשה נמצאת בספר ויקרא, כמעט באותם המילים, בפרשת ויקרא. חז"ל שואלים, למה נשנתה פרשה זו כאן? אומרים בשביל שני דברים שנתחדשו בה. דבר ראשון, שאיננו חייב במעילה, בקורבן מעילה, בקורבן מעילה של אשם גזלות, זאת אומרת, אלא אם כן התוודה על הגזלה. זאת אומרת, אם הוא נתחייב להשיב את הכסף בגלל ששני עדים העידו כנגדו שהוא חייב את הממון הזה, אז הוא יהיה אמנם חייב להחזיר את הממון, אבל קורבן לא יביא. מתי הוא מביא קורבן? רק כשהודעתו הייתה הודעה שלו, הודעת בעל דין של עצמו, היא המחייבת אותו בקורבן. טוב, אי אפשר היה לכתוב את זה בספר ויקרא. מה זה? למה? בשביל זה לחזור על פרשה שלמה בתורה? מה? יפה, זאת אומרת, יש הלכות שהן כהניות, יש הלכות שהן מדבריות. עבודת הכהנים בתור שכזו באה לחפר. אז לחפר זה לא עניין שתלוי זאת עבודה, נגיד, אימפרסונלית. זה לא קשור להשתנות המוסרית שבתוכי. מה שאין כן, ספר המדבר שבא לטפל בבעיות, בבעיותיו הפנימיות של האדם, בעיות המתחוללות בתוך נפשו, אז שם מוזכרת ההלכה של הוידוי. אז נכון שזה מלמד אותנו רטרואקטיבית שהקורבן המוזכר בספר ויקרא תלוי, חיובו תלוי בוידוי, אבל זה לא עניינו של ספר ויקרא ללמד אותנו את התנאים המוסריים של הקורבן, זה עניינו של ספר במדבר. כמו כן גם למדנו פה עוד הלכה נוספת, הלכה של גזל הגר. כן? מי שגזל את הגר, כשהוא משיב את הקרן ואת החומש, כמובן אין לו למי להשיב, כיוון שמדובר, נגיד מדובר על גר שמת ולגר אין יורשים, צריך להשיב לכהן. כלומר, אנחנו מטפלים בספר במדבר באישיות שלא טיפלנו בה בספר ויקרא, וזאת, והיא האישיות של הגר, שהיא כמובן מתאימה אל המדבר. כן, מה?
בירושה,
מה, מו? אימן לאיש גואל, נכון. כן, בספר פרשת בחוקותיי. כן, אבל לא בקורבנות. כן, בדיני ממונות. בדיני ממונות ודאי שייך לדבר על גזל הגר גם בספר ויקרא. אבל בספר, בחלק הקורבנות, כלומר מה ששייך לעבודת המקדש בספר ויקרא, אנחנו מטפלים רק בקורבנות של בני ישראל, ולא מטפלים בקורבנות הקשורים לתיקון עוול הנעשה בגר. נכון? מה שאין כן בספר במדבר, אנחנו גם מטפלים בזה. מדוע? משום שבספר במדבר, הדמות היותר מתאימה אל המדבר, היא או הלוי או הגר, לפי מה שלמדנו בקדמה של ספר במדבר. כן, שהגר הוא אותה אישיות שאין לה מקום, איננו קבוע בשום מקום, לכן הוא הדמות המדברית פר אקסלנס, כלומר בהי הידיעה. זאת הדמות של המדבר, לכן ההלכות הקשורות לגרים מובאות דווקא בספר במדבר. כן,
אם הלוי והגר
לא מדובר על הממון שלו, אז צריך להעלות. כלומר, כמו שאדם שחטא כלפי חברו הרגיל, כן, לא גר, כן, צריך לשוב אל המקדש כדי לתקן, ואת הממון, וזה הוא יסדר את זה בין חברו או בין יורשיו. כאן, כיוון שאין חברו יורשיו, צריך להעלות את הממון הזה, ולכן מעלים אותו מדרגת לוי, כלומר דרגת הגר, אל דרגת הכהן. היא דווקא כמין עבודה, כן? כמין כפרה של הדבר. עכשיו, כמובן שבזה לא מסתיימות הבעיות של האדם, יש בעיות יותר חריפות, כי זה שאדם נשבע על שקר כדי לגזול את חברו, זה בעיה בינו לבין חברו, אבל יש בעיות בין האדם לבין בני משפחתו עצמו שנובעות מריחוק מן הקודש. יש לפעמים הפרה בשלום בית. עכשיו, מדוע? וזה פרשת סוטה כמובן, כן, שבאה מיד אחר כך מפסוק י' ואילך. כן, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל וכו' וכו'. יש איזושהי הפרה בשלום הבית הנובעת מחשד של האיש כלפי אשתו. עכשיו כמובן, לא כל אדם שחושד באשתו שזנתה מביא אותה למקדש ומשקה אותה מסותה. מדובר שגם לה יש אשמה. כן, מדובר שהיא עשתה מעשים מסוימים שההלכה מפרטת אותם, הגורמים, אותם המעשים גורמים באמת לחשוד שמה זנתה. אם כן, זאת אישה שגם לה יש אשמה, לא רק רוח הקנאה של בעלה. מה? לדוגמה, שאמר לה, אל תסתרי עם איש פלוני, כלומר, אל תיכנסי לאותו חדר ותסתגרו במפתח, כן? כלומר, יש איש מסוים, היא נכנסת אימו לחדר ונועלת. כן, זה המעשה, ואף על פי כן היא עוברת על דבריו, פעמיים, יש כינוי, וסתירה וכו', בקיצור, פרטים של ההלכה. אז אנחנו אומרים, יש דברים בגו, יש מקום לבדיקה הזאת. כלומר, יש לה גם כן אשמה. כן.
למה? לא מדובר את האשמה. בואי תראה, תעבור על הרוח,
קנאה, לפני חשבון. בלי אשמה. נו. אתה
אומר שזה רק אם היא
עשתה
איזה מעשה,
כל
לא
עשתה
שום מעשה.
כן. אבל יש פסוקים לפני כן, לא?
ביהודה לדגר כן זה מורך.
יש כמה פסוקים, כן? לא, כלומר, יש סיבה למה, תסתכלו בפסוק י' ג', כתוב ושכב אישותה שכבת זרה ונעלם מן אישה ונסתרה והיא נטמעה ועדן בה והיא לא נתפסה ועבר עליו רוח קנאה וגילה את אשתו וגילה את אשתו, זאת אומרת
מה
הפסוק לנו? בשביל זה צריך ללמוד מסכת סוטה, בסדר? אנחנו עכשיו לא באים ללמוד פרטי הפרטים של ההלכה, קודם כל תקבלו שככה ההלכה, אחרי זה תתווכחו, כן? אבל זה לא המצאות שלי. איך דורשים את הפסוקים זה נושא בפני עצמו. על כל פנים, מה קרה כאן בבית הזה? יש הפרה בשלום בית. למה שלום הבית הופר? מפני שאין שלום, כן? מאיפה נובע השלום? משמו של הקדוש ברוך הוא. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שכתוב שאסור להקדים שלום לחברו לפני התפילה, מפני ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה גורם לחוסר השלום? הריחוק מן הקודש. לכן התיקון של הסוטה יהיה דווקא לקרב אותה אל הקודש, ולקרב גם את בעלה אל הקודש. לכן מביאים את הזוג המקולקל הזה אל בית המקדש, ושם מפגישים אותו עם ערך השלום העליון, השלום הנובע משמו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך ש כחלק מהמעשה של השקעת מהסוטה, אנחנו מוכים את שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך המים כדי להטיל שלום בין איש לבין אשתו. כן? כלומר, הניסיון להביא שלום שלא מתוך אסמכתה אל הקודש, כלומר שלא מתוך התייחסות אל המקור הטרנסצנדנטלי של השלום, הדבר הזה נועד לכישלום. כן? זה בעצם, בזה התורה באה לדחות את דעתו של הפילוסוף הידוע עמנואל קאנט, שחשב שהשלום יכול להיות מושג על ידי התבונה האנושית, בספרו הידוע השלום הנצחי, הוצאת מגנס של האוניברסיטה העברית, כן? ששם הוא רצה לבסס את השלום העולמי, את הפסקת המלחמות, על נתונים הלקוחים מעולם הטבע, כגון למשל מאזן האימה, או למשל האחדות הכלכלית בין המעצמות וכן הלאה. כן, דברים שלדעתו יגרמו שבבוא הזמן אנשים יפסיקו להילחם זה בזה. רעיונות יפים, אלא מה? מה נעשה שבמאה ה-20 יש מאזן אימה? זה לא בדיוק עזר למנוע מלחמות. וגם יש תלות כלכלית הדדית בין המעצמות, וזה לא בדיוק עוזר להפסיק את המלחמות. אלא מה? כאן באה התורה ולמד אותנו. אתה רוצה שלום? צריך לחזור אל המקדש. משם יבוא השלום. כן. שלום אינטרסנטי יחזיק כל זמן שכדאי, כהגדרתו. אם זה שלום הנובע מכדאיות, ברגע שפוסקת הכדאיות, התועלת, אז הוא מפסיקים את השלום. אם השלום הוא נובע מתוך זה שהשלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא שלום ערכי, שקיומו, קיום הערך הזה. הרב מדבר על זה בעולת ראייה הרבה, בהקדמת תפילת 18. לפני תפילת 18 הוא מדבר על העניין הזה, של מהות השלום. איזה שלום נצחי ואיזה שלום ארעי. וזאת ההדרכה של התורה. אם כן, לפעמים הריחוק מן הקודש מכריח, מצריך לחזור אל הקודש.
אם יש שלום באמת, אין זו שלא חיית השלום
כן,
שלום אינטרסנטי.
כן, זה התפוצץ, כן, לא יודע. אתה שואל למה לא להתערב מיד ולתקן את זה? זה בגלל שגדול השלום. כן, כמו שכתוב באנשי דור הפלגה, שהם היו רשעים כמו אנשי דור המבול, אבל היה שלום ביניהם. אז לא הושמדו. גדול השלום. קדוש ברוך הוא חס. כמו שהוא אמר לי, יונה, כן? אתה חסת על הכיכרון, אני לא אחוס על נינווה. יונה דרש את מיצוי מיתת הדין עד הסוף. אמר לו, קדוש ברוך הוא, ואני לא אחוס על נינווה. כן? אפשר לחיות כך. אגב, רק כשזה מתפוצץ אפשר גם להבין את הצורך באסמכתה האלוהית. נקודת ייחוס אחרת כדי להביא שלום לעולם. כן. מביאים אותם אל המקדש, ואז מטילים שלום ביניהם על ידי השקעת מסותה. מה? כן, על ידי השקעת מסותה. הגמרא שואלת, למה אמרה התורה עם אחרי שמו של הקדוש ברוך הוא על המים? ללמד אותך שכדי להטיל שלום בין איש לאשתו, הקדוש ברוך הוא מוכן למחות את שמו. כן.
אבל אם באמת נסתתה, הרי נטה, אז איפה השלום?
גם זה עושה שלום. פחות הספק יסתלק. כן? אבל הכל מכוון שמה כדי שהיא לא תשתה בסוף. כן? ואם באמת היא סתתה, אז שמה כל ההפחדות שעושים גורמים שהיא מודה לפני שהדבר, לקנה ההשקיה. עכשיו, כל, כן. מה? מה זאת אומרת הצד של הבעל? מה הבעיה של הבעל? לא הבנתי את השאלה. כי עכשיו הוא יודע שאם לא קורה לה כלום, אז היא לא סתתה. אגב, יש מקורות לזה שהמים בודקים רק אם הבעל גם כן לא נאף. כן? אם הוא נאף, אז הוא לא יכול להוציא כיסה מבין שיניה כשיש לו קורה בין עיניו. כן? זה כמו ששני אנשים אומרים לאחד השני, טול קורה מבין עיניך. כן? אז השני אומר, טול קורה מבין עיניך. אז בסוף זה יש לו קורה, זה יש לו קורה. במקום להתחיל לחפש ביחד מה אפשר לתקן, נחפשה דרכנו ונחקור. כן. טוב, זה פרטי, כן? אבל עכשיו אנחנו ממשיכים בנושא הנזיר. עכשיו, התורה, אחרי שטיפלה בבעיות של יחס אל הקודש, זאת אומרת, או ריחוק או קירוב, נוגעת בנקודה שעולה על פני השטח בנושא אחר לגמרי. יכול להיות שהאדם חפץ בקודש, אבל אין זו מדרגתו הקבועה, ואז הוא זקוק לנוק קדושה באופן פרטי בצורה מיוחדת דווקא בשבילו. כלומר, הוא צריך איזה דת פרטית שלו. כידוע, כל התורה כולה מלמדת את האדם לנוק קדושה מתוך חיבור אל כלל ישראל. הרעיון של קדושה פרטית רחוק מאוד מכל התורה כולה. אבל יש מצבים שהאדם זקוק לקדושה פרטית כסטאז'. הוא צריך סטאז' בקדושה פרטית. אז התורה נותנת טיפול גם בזה. היא מאפשרת לכל אדם להיות כהן גדול לתקופה מוגבלת. זה אפשר. קוראים לזה נזיר. כן, זה כתוב כאן. כן? מה גורם לאדם לחפוץ בעלייה מיסטית כזאת? הפגישה עם הקלקולים של העולם הזה. כתוב, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. לכן זה נסמך זה לזה. אדם ראה שאישה התקלקלה בזנות, הדבר הזה מזעזע את הנפש. העולם הזה מאבד את ערכו בעיניו. אז הוא זקוק לטהרה פרטית משלו, לטבול במימי הדעת ולחזור למין מצב אנושי קדום. הוא צריך לחזור למצבו של אדם הראשון לפני החטא. ולכן הוא מתנהג בהלכות נזירות כדי לזכות לטהרה פרטית. מה הקשר בין מצוות הנזיר לבין מצבו של האדם לפני החטא? זה פשוט מאוד. הנזיר בעיקר עובר שלוש הלכות. הלכה שאסור לו להסתפר, אסור לו לשתות יין, ואסור לו להתאמה למתים. במילים יותר פשוטות, הוא איננו בא במגע עם המוות. המוות נגזר מאז שאדם הראשון חטא. אבל לפעמים צריך לחזור למצב של אדם הראשון לפני שהעולם מתקלקל. לכן אומרים, אתה נזיר, אתה לא תתאמה למתים. כמובן גם אתה לא תשתה יין. הפרי שאדם הראשון אכל ממנו היה כידוע הגפן. כלומר, ובמיוחד גפן שהופך ליין, זה ההתחלה של הסובייקטיביות, של ההתמכרות של האדם אל התענוגות. זה שייך למה שהרמב״ם קורא בלשון הפילוסופים המפורסמות ולא המושכלות. לכן אומרים לאדם, תתנזר מזה, תחזור אל הטהרה השכלית שלפני החטא. וכמובן גם אל תסתפר. התספורת זהו הסממן של הציוויליזציה. כן? זה התגברות על הנתונים של הטבע. הטבע נותן לסערות לגדול. הציוויליזציה באה לספר. אומרים לאדם, אבל אתה עכשיו כאדם הראשון לפני החטא, אל תסתפר. כן? אלה הם שלושת ההלכות המשיבות את האדם למין מצב אילאי, איזה מין דבקות מיסטית בבורא, שהיא כמובן מסוכנת, כיוון שהיא מנתקת אותו מקדושת הכלל. לכן התורה מגבילה את זה בזמן. הנזיר זה נזיר לשעה, סתם נזיר 30 יום. כן.
גם יאפשר לאותו אדם לתקן את עצמו מבחינת לתורת הכל, גם
לתורה לא מוגבלת. נזיר עולם, נכון? לכן אני הוספתי מיד, סתם נזירות 30 יום. כלומר, מי שמתחייב בנדרי נזירות, הרי הוא נזיר ל-30 יום. כן? כלומר, לא, זה אומר שהמשמעות הבסיסית של הנזירות היא הנזירות המוגבלת. טוב? היוצא מן הכלל, שבה יוצא מן הכלל, הוא נזיר עולם, כמו נזירות שמשון, כן? וכדומה, כן? או נזיר ל-30 שנה, או נזיר ל-100 שנה, כן? זה בא לבטא את זה שבתוך האומה, האומה כאומה מפרישה אדם אחד, לצורך תיקונה היא. זה לא מנוגד לקדושת הכלל. למשל, שמשון, שהיה נזיר עולם, עשה את זה כדי להושיע את ישראל מיד פלישתים. כן? אז אתה מבין, זה כבר לא התנתקות לשעה שאיננה מתאימה לאישיות שלו. אדרבה, הוא נציג של האומה בנזירות הזאת. עכשיו, מה?
מי שראה
כן, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הפגישה עם הקלקול הזה מצריכה איזושהי תארה פנימית. עכשיו, כמובן, לא כל אחד ראוי לזה. מי אמר שאתה ראוי כל כך להתנזר מדרכי בני אדם? האם אתה כל כך קדוש? איך זה ייבחן? זה ייבחן על דבר פשוט. האם הנזיר הזה נטמע במהלך נזירותו או לא נטמע במהלך נזירותו? אם הוא נטמע במהלך נזירותו, זה סימן שהוא קפץ למדרגה שהיא גבוהה ממנו. ואם לא נטמע, זה סימן שזאת הייתה באמת מדרגה הראויה לו. לכן הגמרא מספרת, גם במסכת נדרים, גם במסכת נזיר, ששמעון הצדיק, שהיה כהן גדול, מעולם לא אכל קורבן של נזיר תמה. כלומר, הוא היה כהן גדול, וכשהיה בא לפניו נזיר שמביא את הקורבן שלו, אז בתור כהן הוא יכול לאכול את הקורבן, הוא צריך לאכול חלק מן הקורבן. עכשיו הוא אומר, אם הנזיר הזה היה נזיר שמביא את הקורבן על נזירותו אחרי טומאה, אז הוא לא היה אוכל מן הקורבן הזה. כי הוא אומר, זה קרוב להיות חולין בעזרה. זה כמו אדם שמביא קורבן שלא מתאים לו, אז בכלל לא קורבן. אז מה, לאכול חולין בעזרה, להקריב חולין בעזרה, הוא לא רצה. מה שאין כן, אם זה היה נזיר טהור, הוא היה אוכל. טוב? עכשיו, זה לא שכל נזיר שנטמע איננו ראוי לדבר הזה. כן? אבל יש לחשוש שמא טומאתו מעידה עליו שזה לא מדרגה הראויה לו. ולכן שמעון הצדיק, שהיה קדוש ביותר, היה מתרחק מאכילת קורבנות של נזיר טמא. אבל יכול להיות שנזיר נטמע למרות שזה כן יתאים לו. אבל איך אפשר לדעת את זה? אז הגמרא מביאה סיפור על נזיר אחד טמא ששמעון הצדיק כן אכל מקורבנו. כן, זה סיפור ידוע. מעשה בנזיר אחד שבא אליי מן הדרום, כן? היה נער יפה, כן? והוא יפה תואר, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. והוא הביא את הקורבן של נזיר טמא. שמעון הצדיק, זה כאב לו הלב, כי השערות של הבחור הזה היו שערות יפות מאוד. ולפי ההלכה, כשהוא מביא את הקורבן שלו הנזיר, הוא מתגלח. אז הוא אמר, בני, מה ראית להשחית שערך זה היפה? חבל, הוא כואב הלב. שיער יפה כל כך. אמר לו, רואה הייתי בבית אבא, והלכתי לשאוב מים מן המעיין. זה כבר תיאור פסטורלי. והסתכלתי בבבוע שלי. בבוע הכוונה, ההשתקפות שלי בתוך המים, אז לא היו מראות כל כך מצויות. וראיתי כמה יפה אני, ופחז יצרי עליי וביקש לתורדני מן העולם. ואמרתי לו, רשע, במי אתה מתגאה בעולם שינו שלך העבודה שעגלך לשמיים? כלומר, כדי לגבור על הנטייה של הנרקיסיות הזאת שהתגברה אז בתוכו, אז הוא נדר נדר נזיר כדי שיצטרך בסוף לגלח את שערו. ואז שמעון הצדיק אמרתי לו, אמרתי לו נשקתי אותו על ראשו ואמרתי לו, בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך כתוב אומר, איש כי אפלי לנדור נדר נזיר לזיר לשם. ואז למה הוא נטמע? טוב, במקרה, לפעמים קורה שבן אדם נטמע. אבל התנהגותו של אותו נזיר מעידה על כך שזה היה לגמרי לשם שמיים. באמת היה ראוי לו. או כדי להילחם בנטיותיו הרעות, מותר לאדם גם לקפוץ לפעמים במדרגה שאיננה ראויה לו כתרופה לשעתו. ולכן, שמעון הצדיק קיבל את קורבנו. זה לא היה סתם קורבן, קורבן של סנוביות של עלייה מיסטית. הייתי בהודו, כן? סנוב בהודו כבר היית? כן? לא, אז זה מה שהיה, זה היה החשש של שמעון הצדיק. התשורה שהאדם הזה עושה את זה ממש לתוך לשם שמיים, ולכן קיבל את קורבנו. ואגב, בדרך אגב, כן? אני אגיד דבר שכבר אמרתי שנה שעברה וכבר צעקו עליי על זה, אבל בכל זאת מוכרחים להגיד את האמת. הסיפור הזה לא מזכיר לכם סיפור אחר? סיפור יווני ידוע, כן? על נרקיס, כן? נרקיס שהסתכל בתוך המים וראה את עצמו שכל כך יפה הוא. כל כך יפה עד שבסוף הפך לפרח. כן, הוא הפך לפרח הנרקיס. כן? זה סיפור יווני קלאסי. מלא טרגיות. אתם רואים כיצד האדם מרוב שהוא מתבונן לתוך עצמו, נופל לתוך החטא, ובסוף מת מיתת נשיקה מתוך התמזגות אסתטית בטבע. זה נורא והיום. כן? זה מה שקרה מוות מתוק, אבל זה מוות. כן? זה פשוט, זה כמו מוות ב-LSD. כן? זה יפה, נעים, אבל מתים בסוף. כן? זה מה שהסיפור היווני הזה בא לספר. והגמרה מביאה באופן עקבי סיפורים יווניים, ומראה כיצד אפשר להתגבר עליהם. כלומר, כיצד אפשר להתגבר על הטרגיות של הטבע. כמובן, זה לא גניבה ספרותית, זה פשוט בא להראות כיצד בעם ישראל מסתכלים על הסיפורים של היוונים. זה מיתוס, כן? המיתוס הוא קדום מאוד, מיתוסים נכתבו עוד לפני הגמרא. הרבה לפני שמעון הצדיק כבר המיתוס הזה היה קיים. אם כן, הסיפור הזה הוא נאמר על איזה רקע תרבותי מסוים, על הרקע של הסיפור של נרקיס. הלאה. אבל זה גם מצוי בהרבה מאוד אגדות חז"ל, הדבר הזה. כן? כן, שכדי להבין את זה, אפילו גם דברי התורה שבכתב, חשוב להבין מהו הרקע התרבותי שבו נאמרו הדברים, כדי להבין את מלוא משמעותם. כן? עכשיו, כל הטיפולים האלה שעסקנו בהם, הם טיפולים פרטיים. כן? אחד בא, אומר אני צרוע, השני אומר אני זר, השלישי אומר אני טמא לנפש, השלישי, הרביעי אומר אני... גדלתי ונשבעתי לשקר, החמישי אומר אני מקנה באשתי, והשישי או השביעי לא יודע, או השישי אומר יש לי צורך בעלייה מיסטית משלי וכו'. כן, כל אחד עם הטיפול שלו, ההלכה, התורה אומרת אתה תקבל טיפול כזה, אתה תקבל טיפול כזה. למה אפשר להגיע? להתעסקות יתרה בבעיות של הפרט. כן, יש מין, איזה מין הנאה שיש למטופלים לטפל בעצמם. כן? יש, אפשר להתאהב בבעיה. אני אוהב את עצמי כל כך, את הבעיות שלי. מה הייתי עושה אם לא היו לי בעיות? כן? זאת בעיה מצויה. ולכן יש צורך לחזור אל הכלל. כלומר, זה, אמנם אנחנו נותנים תרופות לבעיות של הפרט, אבל התרופות האלה יש תופעות לוואי של התאהבות יתרה בפרטיות. לכן צריך תרופה לתופעת הלוואי של התרופה. ולכן מיד התורה מחזירה אותנו אל הכלל בסיום הבעיות האלה, וכאן דווקא המקום של ברכת כהנים. כן? בפרק ו' פסוק כ' ב', וידבר השם אל משה לאמור, מיד אחרי פרשת הנזיר, שהיא שיא ההתעלות של הפרט בקדושתו הפרטית, כאן התורה מחזירה אותנו אל הכלל. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כותב ארכות בני ישראל, אמור להם וכו'. כלומר, ישנה מצווה לברך את ישראל. והמצווה היא כידוע דווקא באהבה. מצווה על הכהנים המברכים לאהוב את כל מי שמברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אם כן, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, אני לא רגיל לומר את הברכה שלי, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כלומר, אחרי כל הפרטיות הזאת, תזכור שיש קשר אהבה הקושר את כל חלקי האומה. ומתוך כך, ההבראה שעסקנו בה בפרשת נשא מקבלת ערך חיובי. אבל אם אינך זוכר את זה, אז כל אחד, עם ישראל יהפוך להיות עם של מטופלים. צריך כמובן לזכור את קשר האהבה, הבריאות הטבעית שיש בכנסת ישראל, שנובעת מברכתו של הבורא. כן, שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מחלוקת מובד ברשי, מה זה ואני אברכם? למי? אז אפשר להגיד, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם את ישראל. או, ואני אברכם לכהנים. אני אברכם לכהנים. אבל האמת היא זה אותו הדבר. מתוך שהכהנים מברכים את בני ישראל, מתוך כך, בתור צינורות של קדושה, באופן טבעי, כן, ממילא, הם גם הם מתברכים. וכמובן, שמה תאמר, הצד המאחד של האומה הוא דווקא הצד הנשמתי הטהור. שמה, בנשמה הכללית, כל בני ישראל מאוחדים. אבל בעולם הזה לא כל כך מאוחדים. לא, לא, יש בעיות של קנאה ושנאה ותחרות. ולכן הצד החומרי, הכלכלי, הוא דווקא סנו. אין ברכת השם בכלכלה, ברכת השם בנשמה, כפי שחושבים הנוצרים. לכן באה התורה ומסבירה מהו סדר הברכות. יברכך השם וישמרך, כן? אומר רש"י, יברכך השם ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים. זו ברכה כלכלית. ודווקא הברכה הכלכלית היא היסוד לעלייה רוחנית. יאר השם פניו אליך וחונקה, בהארת פנים, אור זה תורה. ורק מתוך כך אתה יכול גם לעלות אל הנשמה הכללית, שהיא שורש גם גם הרוח וגם החומר. וזה יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. כאן יש אם כן שלושת המדרגות של הנפש, הנקראים נפש, רוח, נשמה. הנפש קשורה לענייני החומר, ענייני הגוף, העולם הזה, הפשוט, במובן הרגיל של המילה הזאת. יאר השם פניו אליך, זה כבר חיי הרוח. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, מצד שורש נשמתך אתה ראוי למשוא פנים. וזה כמובן הנשמה, שהיא שורש הרוח והחומר כאחד, או הרוח והנפש כאחד. כן. פשוט. יאר השם פניו אליך, אור הפנים זה האור שבתורה, כן? כי נר מצווה ותורה אור. אבל ההערה שאדם זוכה לה בלימוד תורה זה פונקציה של המידה שהוא לומד, במידה שהוא מפנים את הדברים. לכן נאמר יאר השם פניו אליך וחונקה. במידה ואתה מקבל את אורו, אף אתה מואר. יישא השם פניו אליך זה משוא פנים, כן? זה, כלומר, מעבר למה שמגיע לך. ממתי אנחנו מתייחסים לאדם שלו על פי זכויותיו? על פי הנשמה שלו. תראו, על פי זכויותיו זה לפי רוחו. עד כמה הוא עסק ברוח או לא עסק ברוח. אבל מצד נשמתו הוא ראוי ליחס של משוא פנים. למרות שנאמר על הקדוש ברוך הוא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז איך הכתוב אומר יישא השם פניו? כך שואלת הגמרא במסכת יומא. אומרת, אשר הקדוש ברוך הוא יש לו סיבות טובות לשאת פנים לישראל. כי הרי הוא אמר ואכלת ושבעת וברכת. אם אתה שבע, תברך. אינך שבע, אל תברך. ואילו ההלכה קובעת, ההלכה שהיהודים קובעים אותה, שכזית זה כבר סיבה לברך ברכת המזון, גם אם אתה לא שבע. כן? אם כן, יש פה משוא פנים כלפי הקדוש ברוך הוא. אז רטרואקטיבית, אנחנו גם מגיע לנו את המשוא פנים הזה. כמובן, בזה לא נגמר העניין, יש צורך לחזור אל קדושת הכלל. וזה כמובן יעשה בפרשיות הבאות, כן? בפרשת בעלותך וכו'. אבל גם פה יש צורך בהדרגה בשיבה אל הכלל. לא קופצים מיד מתיקון הפרט אל קדושת הכלל. יש צורך בחזרה אל הקדושה של השבטים. כלומר, אמנם ישנה קדושה של כלל ישראל, אבל הקדושה של כלל ישראל מתפרטת ל-12 שבטים. ולכן מיד אחרי פרשת ברכת כהנים, התורה מפרטת לנו את קורבנותיהם של נשיאי השבטים תחילה. כן.
ברכת כהנים היא מיועדת לקהל או לפרט?
לפרטים שבקהל.
כל פרט הוא בעצם מתברך באופן אישי?
נכון, לכן באמת כתב רבי ש... בעל ספר חרדים אחרו לו, רבי אלעזר אזכרי, כן? רבי אלעזר אזכרי כותב שכשם שמצווה על ישראל, על הכהנים לברך, כך מצווה על ישראל להתברך. כן? זה מצווה של כל אחד ואחד. מצווה ללכת להתברך מפי הכהן. אף על פי שכולם שואלים מה המקור שלו, כן? אז זה נשפכו נחלי דיו. אבל אצלו זה כתוב מפורש, בספר חרדים של רבי אלעזר אזכרי. אני אומר אזכרי כי זה ככה רגילים לדעת את שמו. השם האמיתי שלו זה אזיקרי. כן? אבל אף אחד לא יודע. טוב, עכשיו, אם כן, יש צורך לחזור קודם כל לקדושת השבטים ומתוך כך לקדושת הכלל. מעניין, איך שהתורה מספרת לנו את הקורבנות של הניסים. הקורבן של נחשון בן עמינדב, במטה יהודה, הוא קורבן מעניין ביותר. כתוב בפרק ז' פסוק י' ב' והיה מקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב במטה יהודה וקורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקל המזרק אחד כסף, 70 שקל משקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, ציר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, מילים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. קורבן יפה ביותר, עשיר ביותר. כמובן שהקורבן של שבט שמעון צריך להיות אחר. אז מה הקורבן של שבט שמעון? ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, לא סליחה, של יששכר, נשיא יששכר, הקריב את קורבנו, כרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף וכולי, כן? 12 פעמים אותו קורבן. טוב, שמה תאמרו, אחרי 12 קורבנות, שזה בדיוק אותו קורבן, אני כבר יודע, אני יכול לעשות בעצמי את הסיכום של כמה קורבנות יש. התורה לא מסתפקת בזה, אומרת לנו בפרק ז' פסוק פד' זאת חנוכת המזויר ביום נשך ותומת בניסי ישראל, קרות כסף 12, מזרקי כסף 12, כפות זהב 12, 30 ו-100 קערה 1 כסף ו-70 המזרק האחד כל כסף הכלים 2400 בשקל הקודש, כפות זהב 12, מלאות כתורת 10 וכו', כן? כל הפרים, כל הכבשים, כן? או שאומרים את כל הסיכום מראש, או שאומרים את כל של כל אחד ואחד בנפרד. זה לא מובן, כן, מה שהתורה רוצה כאן. אלא באים לומר לנו שאף על פי שיש צד השווה בין כל השבטים, דע לך שלכל שבט יש ייחוד, ולכן צריך למנות את הקורבן של כל נשיא שבט בפני עצמו. שמה תאמר, מכיוון שכל שבט יש לו ייחוד, אם כן אין אחדות, לכן צריך למנות את כל הקורבנות ביחד. כן? כלומר, החזרה אל קדושת הכלל עוברת דרך האחדות והאחווה בין שבטי ישראל. ומתוך כך אפשר להתחיל לחוש קצת גם אצל היחיד מהי קדושת הכלל. והיחיד הראשון שמרגיש את זה, זה כמובן ראש האומה כולה, הוא הראשון להרגיש את זה. ולכן נאמר בפסוק פתת, הוא ובו משה לא אל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות ובין שני הקרובים וידבר אליו. כלומר, ההתגלות של דבר השם אל ישראל דרך משה רבנו היא תוצאה של תיקון של כל הפרטים בכל הרמות, מהפרטים הזקוקים לריחוק מן הקודש, דרך הפרטים הזקוקים לקרבה אל הקודש, ודרך פרטים הזקוקים לקדושה פרטית שלהם, עד קדושת השבטים ואחדות השבטים ביניהם. ומתוך כך יש לראש האומה אפשרות לשמוע את דבר השם מבין הקרובים. ולכן אנחנו זקוקים לשלום פנימי וטהרה פנימית בתוך כל היחידים של האומה. כן,
שנגרם רצח בשבטה,
בגלל שבטה יפה. כן, כמובן, שזאת חוזר. זה משה, זה אהרון. כן? אצל משה, שקול משה כנגד כל ישראל. פירוש הדבר, כוחו של משה זה מכוח כל ישראל. כן? כמו שנאמר, לך רד, תשאיר את עמך, לא נתתי לך גדולה, אלא בשבילם. הם נפלו, גם אתה נופל. מה שנקן אצל אהרון, עד רבה. כן? אהרון הוא נתקדש קודש קודשים. מתוך אהרון יש קדושה על הכלל. כן? זה שני מהלכים שונים, שתי צורות שונות של הנהגה. אתה זוכר שבפרשת אמור למדנו שקדושתם של הכהנים נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא מקדש אותם. מה שנקן קדושתו של משה נובעת מזה שהאומה מקדשת אותם. כן? שני אופנים שונים. טוב, זהו.